דיברנו שבוע שעבר יש ביטוי כזה לגבי המצוות, זה ביטוי בחז"ל שקוראים לו עול מצוות. מה זה עול מצוות? זה נשמע גרוע. כשאנחנו מברכים בר מצווה או בת מצווה, מזל טוב, נכנסה לעול מצוות, אז זה לא, זה במובן שלילי. מה שכן אפשר להבין מהביטוי הזה, שזה עול, הוא מונח עלינו. זה משהו שהוא לא שלנו. מגיעים לאיזה גיל, טוב, זהו, צריך לקחת אחריות, צריך לקבל את העול. אפשר לקבל את העול באהבה, בשמחה, אבל זה עול. זה משהו שהוא לא היה קשור אליי. הוא לא היה באחריותי, כי ילד קטן, הוא לא אחראי על הדברים האלו, הוא לא מחויב, הוא חייב קצת, נתן חינוך, להתרגל, אבל הוא לא מחויב בצורה פשוטה, הוא לא מצווה. ועכשיו הוא אומר, טוב, מעכשיו אני אקח עליי אחריות, ואני אקיים את המצוות כולן. משמע מזה שהמצוות זה משהו חיצוני לנו. והמהר"ל, ולמילא גם אחרי זה, זה קשה לי, זה כבד לי, זה מכביד עליי, זה חונק לי את החיים, אפשר לחיות ככה, זה לא, או חיים או מצוות, אי אפשר, זה. רוצה לחיות, אז בוא, תתפשר, תמחק, תוותר, כמה מצוות. המהר"ל, הוא רוצה, ככה התחלנו שבוע שעבר, הוא רוצה להסביר לנו יותר, קצת יותר לעומק מה זה המצוות, מה הקשר שלנו למצוות. שזה לא איזה משהו, איזה רשימת מטלות חיצונית לנו, שמה לעשות, הגיע הגיל, בר מצווה, בר מצווה, זהו. זה רק כך, אנחנו, אי אפשר לברוח מזה יותר. לא כך. אבל הוא מתחיל בשתי יסודות, שפשוט נחזור עליהם כמה דקות. הוא אומר ככה. כלל הראשון שהוא אומר, שקראנו שבוע שעבר, על פי הפסוק, לא לתוהו ברעה, זה שבט יצרה. זה אני רק מרענן ככה כשניכנס למילים. מה הכוונה לא לתוהו ברעה? הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם לתוהו. לתוהו הכוונה ללא תכלית. ללא מטרה, ללא מגמה. לא רק את כל העולם הוא לא ברא בלי מטרה. לכל העולם בטח יש מטרה. אבל אולי לכל מיני דברים בעולם, כל הדבר הזה, והציפור הזאת, והשוק הזה, כל מיני דברים בעולם. אז הם לא כל כך חשובים. אין להם תכלית, והם קצת נבראו לתוהו. מי בכלל צריך את הזבוב הזה? מי בכלל צריך את ה... אני יודע כמה זנים של ג'וקים יש? אני לא יודע, אבל יש המון. למה? אני לא יודע. כן? המדע עובד על זה. אולי על הג'וקים לא, זה לא מעניין אותו, לא יודע. אבל הייתה תקופה במדע שהחליטו שהמון איברים באדם הם מיותרים. לאט לאט הם גילו שהם טועים. נשאר, נכון דיברנו, נשאר איבר אחד, שזה התוספתן, האפנדצית, שעוד לא הגדירו מה העניין שלה. ברור שיש לה תכלית. הקדוש ברוך הוא יצא לו פשלה, זה לא, אין דבר מיותר. כל דבר בעולם נברא עם תכלית, עם מטרה, עם ייעוד. כל דבר בעולם תורם משהו לבריאה. יכול להיות משהו קטן. יכול להיות איזה זבוב שהוא מזון של לטאה בשרשרת המזון. אבל זה משהו שאי אפשר בלעדיו. בלי זה, זה יתחילו המון, המון איזונים בעולם, המון דברים יתחילו להשתבש. יש דברים גדולים, כמו השמש, הירח, הכוכבים, כן? המים, האש, זה דברים. העולם לא יכול בלעדיהם. ויש דברים קטנים שנדמה לנו שהעולם יכול בלעדיהם. אומר הפסוק, לא לתוהו ברעה. אין שום דבר שנברא לתוהו. לכל נברא, לכל ייצור, לכל אחד מאיתני הטבע יש תכלית, יש משמעות, יש משקל, יש חשיבות. כן? לכן הם צדים איזה בעל חיים שהוא מתחיל להיות נכחד, אז היום כבר יודעים את זה, שבגלל כל התקופות שעסקו המון בציד, אז זנים נכחדים זה לא רק הם נכחדים והילדים לא יראו את זה בגן חיים. אלא אם יש זן אחד שנכחד, אז זה הולך ומשפיע על המון 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 בעלי חיים אחרים ועופות, ויש כל ה... טוב, אתם מכירות את זה, זה דברים שלומדים בשיעור במדעים. זה היסוד הנחה הראשון. אין בעולם נברא שנברא בלי תכלית, בלי מטרה, בלי פעולה מסוימת שהוא מביא לעולם. כן? שמש מחממת, מהירה, זו דוגמה מאוד חזקה ובולטת שהוא ציין בדברים שלו, אבל כל נברא הוא כזה. וכל נברא מוסיף משהו, תורם משהו, פועל משהו. אומר המערגה, שמה שכל נברא, נברא זה בעלי חיים, בני אדם, שמש, ערך, כל דברים שנבראים. כל נברא פועל במציאות, נותן למציאות משהו שהוא, מתאים לו, מבטא אותו. כן, השמש, מה היא נותנת? את עצמה. זה לא שהשמש זה איזה קוביית קרח והיא דואגת שיהיה חם. לא, השמש היא חום. אז עצמיותה זו פעולתה, זו תרומתה. השמש נבראת כדי לחמם, כדי להאיר, כדי להצמיח. והיא במהותה, אור, חום, מצמיח, זה הכל. ואז מזה בא המערב השואל, מהם הפעולות של האדם? הפעולות בהעידן. ופה הוא נכנס לדיון. כי האדם בעצם עושה המון 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 פעולות. האדם, קודם יש לו בחירה חופשית. וגם הוא מסוגל להמון דברים. הוא גם עושה המון דברים. השמש זה מאוד פשוט, זה מאוד קל לנחש מה השמש עושה. מה כל הכוכבים והגלקסיקות עושים. טוב, זה אסטרונומים, כבר עובדים על זה שנים. וכן, מגלים הרבה דברים. ריח, מה הוא פועל, וכולי. אבל מה האדם פה? מה הפעולה של האדם? שבשביל הפעולה הזאת הוא נברא. השמש נבראה בשביל החום, אור, כמו מה שהיא עושה. האדם נברא בשביל... מה הוא עושה? האדם ישן. הוא נברא כדי לישון? הוא לא נברא כדי לא לישון, צריך לישון. הוא נברא בשביל זה? בזה שהוא ישן, הוא אומר, זה תכלית האדם. כן? קצת, תיכוניסטים חושבים ככה. יש לי הרבה בבית. כן, מה?
לכל
בריאה
יש רק תכלית אחת,
כי
זה כאילו
נשמע
שאדם הוא רק תכלית אחת, כאילו
הוא
אומר לו
סיפור. נכון, האדם הוא יכול לעשות בלי סוף. ונבראים האחרים רובם די מוגבלים. יש להם איזה עניין.
אז
כאילו
יש לנו תכלית עיקרית, אבל אנחנו פועלים הרבה דברים
בעולם השני? אנחנו פועלים הרבה דברים עיקריים והרבה דברים שהם לא עיקריים. וזה המערב רוצה בעצם לברך. זה אדם עושה מלא דברים. אדם ישן. אדם סורג סבן. זה האדם שמסורג סברים. צלם אלוקים שבסבן. זה פשוט שלו. שאתם מסכימו, אתם אפשר לסרוג. כן, זה לא... בסדר? שאדם אוכל. זו הפעולה האנושית המייחדת את האדם? לא, גם הכלב אוכל, להבדיל. כל בעלי החיים אוכלים. גם הצמחים אוכלים. שותים יותר. ותשנים אותם, אז הם גם אוכלים. אבל הניזונים. צומחים מהזנה. אז אפשר לעבור על המון, על כל רשימת הפעולות שהאדם עושה. אדם בונה בניינים. בניינים אדירים. בונה גשרים. ממציא מכוניות, תופר בגדים, בונה מפעלים. בזה הוא מממש את התרומה שלו לעולם. הוא תורם לעולם. הגשרים והמסעיות והבגדים, זה מאוד עוזר. בשביל זה הוא נברא? אז אומר המערב, שהרבה הרבה מהפעולות של האדם, יש גם בבעלי חיים. המון דברים. האדם אוכל, ישן, גם בעלי חיים אוכלים, ישנים. אדם מבשל, מה קבל המבשל? לוקח מוצרי גלם מן הטבע והופך אותם, משכלל אותם. עושה פה פעולה מאוד מיוחדת. לוקח משהו שאי אפשר לאכול אותו, והוא מכשיר אותו לזה שהוא יכול להיות מזון. פעולה מאוד מדהימה. אבל גם בעלי חיים עושים את זה. אמנם לא חיים שוכלל שיש, אבל הם עושים את זה. הם יודעים לקטוש דברים. להוריד קליפות, להוציא כל מיני פירות, או כל מיני דברים שנמצאים בתוך העץ או בתוך הצמח. הם יודעים, הם יודעים. כן, האדם צד, להשיג את הבשר שלו, גם בעלי חיים צדים. האדם בונה בתים, גם בעלי חיים בונים בתים, לא כאלה משוכללים. אבל מה זה בית? בית זה הגנה מטורפים, והגנה, אצל בני אדם זה הגנה מהמון דברים, מגנבים, תן לנו פרטיות, תן לנו חום, הגנה מפני פגעי מזג האוויר, אז גם בעלי חיים. הם יודעים איך להתחפר, איך לבנות, איך להעלות על איזה פינה כזאת על העץ וזה, וככה נשמרים מטורפים, נשמרים מהשלג, מהגשם וכו'. כלומר, הם לא בונים בניינים כמון, אבל התכלית של בניין, הם גם עושים את זה. מה צריך ביי? שייך את הפינה שלך? הם עושים את זה, רוב בעל הקיים יודעים ליצור לעצמם את הפינה המוגנת הזאת. אז אם נעשה רשימה ארוכה מאוד של פעולות שאדם עושה באמת בצורה מדהימה, זה גם בעל החיים עושים. האדם אף. כן? הציפורים עפים עוד הרבה לפנינו. אז קשה להגיד שהמטרה של האדם, התכלית שלו, הפעולה שלו, זה שהוא יעוף. לא. כי זה לא מייחד אותו. ציפורים עושים את זה. אנחנו רוצים משהו שהוא מייחד רק את האדם, שאין אצל בעלי החיים, אין אצל העוף. בסדר? הוא אומר, אני פשוט חוזר את מה שאמרנו, האדם יש לו צד גופני, יש לו תכונה חומרית. יש לו גוף, תאוות חומריות. ומצד הבחינה הזאת שבו, אז הוא עושה דברים גופניים. הוא החל, יושן, בצד, בונה, ועושה דברים כמו בעלי החיים. הוא שונה מבעלי החיים, אבל זה הדברים הגופניים שלו, אז שם יש איזה דמיון קצת. אבל יש לו גם נפש אלוקית. יש לו צלם אלוקים, יש לו נשמה. יש לו נפש שכלית. איך אמרה קורה, זה הכוונה, אבל נפש אלוקית. יש לו נשמה, יש לו משהו שאין לבעלי החיים. את זה אומר המהר"ל, איך זה בא לידי ביטוי? זה מה שמייחד את האדם, שיש בו צלם אלוקים. הוא נבדל לחלוטין מכל שאר מה שיש בעולם, כל הנבראים, אפילו מהקופים, מהשימפנזות והדולפינים שהם הכי אינטליגנטיים והכי לא יודע מה, הוא משהו אחר לגמרי. איך הוא מבטא את הצלם אלוקים שבו? בזה שהוא בונה בית הוא מבטא את הצלם אלוקים שבו? לא בהכרח, כי גם בעלי החיים בונים בית, כן, מה שאלה?
זה לא שכל בריאה בסופים נבראה בצלם,
אתה
לא...
כל בריאה, רק בני אדם נבראו בצלם.
אז במה נבראו
בעלי החיים לעשות? הם נבראו, לא נבראו בצלם אלוקים. צלם אלוקים הכוונה דמיון מסוים כבכל הקדוש ברוך הוא. זה רק בני אדם. זה המשמעות של צלם אלוקים. דמיון. זה לא דמיון שהוא נראה כמונו וכוונה.
לא,
כאילו נפגשת
שזה
מצמצם
את הקדוש ברוך הוא.
כן, זה שאלות גדולות מאוד באמונה. אבל יש דמיון במה? במשהו. כן? נפש החיים של רבי חיים וולוז'ין, רק בסוגריים דקה, הוא מסביר שהדמיון שלנו לקדוש ברוך הוא זה שיש לנו בחירה. אין לנו בחירה כמו הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא יכול לברוא עולמות. אבל עצם זה שיש לנו בחירה, זה דומה קצת במיקרו לזה שהקדוש ברוך הוא כל יכול. גם בחירה שלנו מוגבלת. אבל לעומת שאר הבעלי חיים והנבראים בעולם, אנחנו יש לנו בחירה חופשית לגמרי. כן? אנחנו נבראנו בצלם אלוקים, הכוונה שיש לנו גם מדרגה אלוקית. כל אחד מאיתנו. אצל בני אדם. אצל בעלי חיים אין את זה.
בסדר?
יש לנו בחירה חופשית, אנחנו לא יכולים לברוא עולמות. זאת אומרת שפשוט לא יכולים להיות ביכולת שלה. כן? אבל אנחנו יכולים לבחור בין המון 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 הדברים שהם כן ביכולת שלנו. כן? אריה אין לו בחירה חופשית. הוא, יש לו את הדפוס שלו, הוא עושה מה שצריך לעשות. הוא טורף, זה. האדם הוא יכול לעשות. האדם יכול לטרוף, לעשות כל מיני דברים. בסדר? טוב, זו סוגיה צלם אלוקים. תבקשו מהרבנית נעמה, שיגידו לכם שיעור מה המשמעות של צלם אלוקים שלו. וזה הרבה הרבה לחזק. טוב. המהר"ל הוא אומר, יש לנו צלם אלוקים, יש לנו נשמה, יש לנו תכונה רוחנית ייחודית, שאין בבעלי החיים. במה היא באה לידי ביטוי? מה הפעולה שלו? כי מה שמייחד את האדם זה לא הגוף שלו. כי גם לבעלי החיים יש גוף. יש בעלי חיים שרצים יותר מהר מהאדם, שהם חזקים יותר מהאדם, שהם גבוהים יותר מהאדם, שהם עמידים יותר מגוף האדם. גוף שלנו הוא חלשלוש מאוד לעומת גוף של דוב או גוף של צ'יטה או ממש אריה או משהו כזה. אז זה לא מייחד אותם. מה שמייחד אותם זה התכונה הרוחנית שלנו, נשמה, הנשמה שלנו. שואל אמר, על מה הנשמה פועלת? שאדם צד ואוכל, זה הנשמה שלו פועלת? ודאי, הנשמה מעורבת, אבל זה פעולה גופנית. זה לא פעולה ייחודית לאדם. כן? ופה הוא רוצה להסיק שאם לאדם בלבד יש נפש אלוקית, חייבות להיות לו פעולות שמתאימות לנפש האלוקית שלו. וזה הוא יקרא פעולות אלוקיות. כן? המצוות האלוקיות. בואו נראה את זה פה בדף שיש לכם משבוע שעבר שכתוב עליו פרק ראשון. אומר כך. ככה. אתם רואים את ה... אני חושב שהגענו לציור הזה פה מצד שמאל, נכון? הוא בסוף קידושין, מי שזוכר את הגענו. הוא בסוף קידוש, זה בסוף מסכת קידושין, ברוך אתה, אדוני, אלוהים, מלך העולם, שכן יהיה. תניא רבי שמעון ברבי אלעזר, אומר, מימיי לא ראיתי צבי קייץ, קייץ זה מישהו כותב תאנים, לא ראיתי ארי סבל, לא ראיתי ארי שעובד בסבלות, ולא ראיתי שואל חנווני, בעל חנות. לא ראיתי שהם מתאמצים על הפרנסה שלהם. והם מתפרנסים שלא בצער. הצבי, הארי, השואל, מסתובבים פה, מסתובבים שם, צדים פה, מסתובבים. בדרך כלל הם לא מתים מרעב. כן, אולי הם לא מתפנקים, יודע מה, אבל הם לא מתים מרעב. אומר רבי שמעון, והם, בעלי החיים, לא נבראו אלא למה הם נבראו? לשמשני. אני האדם, אני המרכז של הבריאה. הם נבראו לשמש אותי, והם מתפרנסים בלי שום בעיה. אז על אחת כמה וכמה שאני האדם, אני מרכז העולם, הפרנסה שלי צריכה לבוא בלי שום קושי. אין? ואני נבראתי לשמש את קוני, בעלי החיים הם פחותים ממני. הם נבראו עבורי, שאני אוכל לרכב עליהם, יכול לאכול אותם, יכול להשתמש בהם, לחלוב אותם. ואני נבראתי לשמש את הקדוש בו. ומה אלו? עושה מין קול שכן, מין קל וחול. ומה אלו, בעלי החיים שלא נבראו אלא בשביל לשמשני, הם מתפרנסים שלא בצער, בלי שום בעיה, הם מסתדרים, יוצאים, מרחים פה, צדים שם, אוכלים, לא הולכים לישון רעבים. ואני, אומר האדם, שנבראתי לשמש את קוני, את הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, שראוי שהפרנסה שלי תהיה לא בצער. ותוך שנייה אני אצא, אני אוכל פה, אני אראה איזה משהו מהעץ, אוכל אותו וזה. במקום זה, עד שמוצאים איזו חיטה, עד שתוכנים אותה, עד שעושים להקם אחת שאופים אותה, וזה אתה פך, תאכל לחם. איזה קושי. כלומר, זה לא הגיוני. לא הגיוני, יש פה איזה משהו לא ברור. אם גם לבעלי החיים היה קשה למצוא אוכל, אז הוא אמר, טוב, אז בעולם הזה קשה למצוא אוכל. קשה להתפרנס. אבל בעלי החיים מסתדרים. מסתדרים. כן? לא? הולכים, מוצאים בזבל, מוצאים פה, מוצאים שם. אפילו החתולות כבר מסתדרים. לא, הם דואגים להם. שיהיה להם מה לאכול. אבל כיוון שהם מסתדרים והוא לא מסתדר, יש פה איזה חוסר סימטרי. זה לא הגיוני שהרבה לחיים קל להתפרנס, ולי קשה להתפרנס. אני מרכז הבריאה, אני הכי חיוני פה. הפרנסה שלי צריכה לבוא לי ככה. אז הוא מסיים, אלא שנכון. מתחילה באמת התפרנסתי בקלות, בדיוק כמו בעלי החיים. איפה? לפני חטא האדם הראשון, מגן עדן. מה השתנה? שהריאותי את מעשיי וקיפחתי את פרנסתי. הריאותי את מעשיי זה חטא אדם ראשון, וקיפחתי, הכוונה, קלקלתי את הפרנסה שלי. שלמה רבונותיכם, יתו אלה וגומר, עד כאן. כן, כי מה היה לפני חטא אדם הראשון? לפני חטא אדם הראשון, טעם העץ כטעם הפרי. הכל היה אפשר לאכול את העצי, את הפירות, אפשר לאכול את הענפים, הכל היה מצוין, הכל היה קל. לא היה בזה התפך התאכל לאחר. כתוב בגן עדן שהיו אילנות עם גלוסקאות, דוגמה זה גלוסקאות, זה קרוסונים, כן? עץ קרוסונים, שוקולד, עץ קרוסונים, ואני, איזה שיח קטן פרג למי שרוצה, זה לא הרבה, תמיד שרוצים את זה פחות. והיה עוד אילנות עם כלי מילת, כלי מילת זה בגדים של משי, זה הכל, הכל מצוין, סבבה, לא צריך לסנן מים, הכל היה מושלם. ברגע שיש חטא, יש פה שיבוש של הפרנסה. אבל מה עולה מפה? עולה מהגמרא הזו, לא רק שהאדם חטא וקלקל, אלא עולה שזה שהוא עוסק בפרנסה, במזון, במגננה, בזה שהוא עוסק בכל הדברים האלו, שהוא גם סבל וגם חנווני, הוא עוסק המון 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 משעות היום ומשנות חייו בפרנסה, כן? זה לא הלך התחילה אצלו. אי אפשר לומר שזו הפעולה שלו. אי אפשר לומר שזו התרומה שלו לעולם, כי הוא בכלל לא נברא עם זה. זה לא חלק מהטבע שלו. הוא לא נברא עם זה. זה עכשיו, הוא קלקל, אז הוא צריך לעשות את זה. כן? זה מצב מקולקל. ולכן, אם רוצים להגיד מה האדם עושה, האדם הוא בונה, והוא שוטל, והוא זורע, וקוצר, ותופר, ועושה כל הדברים האלה. אז כל הדברים האלה הוא עושה בדיעבד. אי אפשר לכם לומר שזה הם הפעולות של האדם. כי הוא לא נברא עם הפעולות האלה. כן.
אבל למה אנחנו כבר לא אומרים את זה לדעת את הכוחה הנפש? הרבה פחות, היה משקחה
ופשוט
את
הכל דבר,
אבל כך
גם איך. מה, 5.90, כיכר לחם, מה זה? קטנה. אין מישהו ירעב ללחם במדינת ישראל. וגם לכאורה בכל העולם יש שום סיבה שאנשים ירעבו ללחם. ככה הוא ללחם ישראל. אז הרב יהושע שפירא, פעם שמעתי ממנו לפני בערך 20 שנה, שהוא אמר שכנראה שאנחנו מתחילים להתקדם בתיקון חטא האדם הראשון. כולנו עסוקים בזה כבר אלפי שנים. זה מה שנקרא התיקון הכללי. מכירים את החובות האלה בקבר רחל, התיקון הכללי? וזה גם במערה אולי, אני לא יודע. התיקון הכללי, התקדימו של חטא האדם הראשון. אז איך הוא נותן שתי דוגמאות על יהושע שפירא. הוא אומר, בזאת הפרה תוכל לחם, אין משפחה שרעבה ללחם. יכול שהיא רעבה לדברים אחרים, לחם יש לכולם. ובעצב תלדי בנים, ככה הרב אמר יהושע שפירא, יש הפידורי. הוא אומר, זה לא רק קידום של המדע. זה אומר שגם מבחינה מוסרית כנראה התקדמנו. למה אין הפידורי לפני 200 שנה? למה עכשיו זה התגלה? כנראה שאנחנו רואים לזה. זה הרב יהושע בשמו, כן, שאלה. יש שאלות? בואו נמשיך. עכשיו בואו נראה מה המהר"ל מסביר על הגמרא הזאת. הרי שביארו, אני בעמודה השמאלית, פסקה שלישית, כי הפעולות, המעשים והמלאכות שעושה האדם לצורך פרנסה, הן בכלל לא היו אמורות לצאת, זה הכל דיעבד, זה הכל תוצר של החטא. אינם מצד מעלת האדם, אבל אלא הם לא מצד פחיתות וחיסרון. יש שהוא חטא, אז הוא צריך לעשות את הדברים האלה. זה עונש. זה שהוא בעצם בקוץ ודרדר את עצמי עליו, וזה הדבר התוכל לחם שהוא צריך להתייגע כל כך כדי להתפרנס. כן, ומה עוד קרה אחרי חטא האדם הראשון? התחיל סוגיית הבגדים, נכון? לפני חטא האדם הראשון, אין קניונים, אין בלק פריידי, אין כלום, אין שום דבר. כל פתאום, כמה מפעלים, כמה טקסטילים, כמה מאמצים. גם לא רק שהם לא התבוששו, עניין של לחסות את הצניעות, כנראה גם לא היה להם קר, וכנראה לא היה להם חם, כלומר, הם לא היו צריכים הגנה, כן? הגוף שלהם היה כזה שהוא לא רק שהם לא התביישו, כי הם היו מדרגה מאוד עליונה, וזה לא היה הגנות, זה שהם לא היו לבושים, אלא הם לא היה להם קר, אלא היה להם שינוי מזג האוויר. לא צריך מי לזה, מי לזה, מי לשבת, מי לזה, לא צריך כלום, כן? אבל זה הכל בעצם, זה שהאדם מתעסק בדברים האלו, זה פחיתות, זה חיסרון, זה תוצאה של החטא. הוא קודם כל צריך לתקן את זה, ואז הוא נשאל מה האדם כן צריך לעשות. כשנברא האדם, שואה ערבית, לא נבראת עמו המלאכה ותיקון הבגדים, תיקון זה הכנת הבגדים, ובניין הבדים, בתים, הוא לא היה צריך הגנה, לא בגדים, לא עבודה, הוא לא היה צריך את זה. רק אלא בגן עדן היה בלא דברים אלו. ואם כן, מסקנה. אין אלו הפעולות, פעולות בניין הבתים, הכנת הבגדים, גידול הפירות והתבואה, הם אלו הפעולות, אין אלו הפעולות לאדם מצד השלמות, שלא נמצא בבעלי חיים, אלו בעלי חיים, אלו הפעולות. זה לא שלמות של האדם, אפילו בעלי חיים שהם פחותים ממנו, לא עושים, לא מתאמצים כל כך. הם מתפרנסים בלא דברים אלו. ראיתם פעם דוב שקר לו? הוא לא קר לו. הוא יודע להסתדר. הוא לא קונה מילים, ולא לא צריך לעשות חימום, ולא זה, מסתדר. Yeah. אם כן, פעולות אלו, פעולות הפרנסה, הבנייה, התפירה, הבישול, כל הפעולות האלה, הם לאדם מצד חיסרון, שחטא וקיפח פרנסו, קלקל את הפרנסה שלו שבאה לו בגן עדן. ואלולי זה לא היה צריך דברים אלו. טוב, אז אמרנו, האדם עושה המון פעולות, אבל לפי הגמרא הזאת בקידוש שלבא המהר"ל ואומר, הפעולות שבעיקר האדם עסוק בהן, לבנות, ליצור, לתפור, לבשל, לגדל, כל הפעולות האלה תחת הכותרת חטא, תחת הכותרת קלקול, תחת הכותרת דיעבד. דיעבד שאנחנו עושים אותו, אנחנו עובדים, כן, גדול הנהנה מגיע כפיו, אנחנו עובדים, פועלים בדברים האלה, אנחנו לא מועסים בהם, מבינים שזה אז, אבל אם אדם עושה את כל הדברים האלו, שנייה, אדם עושה הכל, הוא בונה, תופר, מגדל, עושה את כל זה, אומר אמרה, נכון, החיים שלו מלאים. אבל הוא לא התחיל לעשות את הפעולות שהן מיוחדות רק לו. כן? הוא עוד לא התחיל להוציא לפועל את הנשמה שלו, הצד האלוקי שלו. הוא יכול לבנות מגדל עד השמיים, להיות מגדל, תופר, בונה, הכי משוחרר שרק יכול להיות, והוא עוד לא, במילימטר, התחיל לגלות את האלוקות שלו, את צלם אלוקים שלו, הנשמה שלו. אז איפה הפעולות? איזה פעולות מבטאות את זה? כן, שאלה? זו שאלות טובות. זה הכל פועל לתקן את חטא האדם הראשון, אבל זה לא רק בשביל זה. קודם כל יש חשבון פרטי, שאדם עושה את הפעולות האלה, הוא עושה פעולות שמתאימות לו, משלים את מי שהוא, את הייעוד שלו. זה גם משפיע על חטא האדם הראשון, זה משפיע על כל העולם, וזה המון רבדים. קודם כל אנחנו מדברים על האדם, הפרטי. כל אדם שהוא עושה כל הפעולות של הפרנסה, של הבנייה, של הלבוש, של תפירה ודברים האלו, עושה פעולות שהוא מוכרח עליהן. אחרי החמציות, יאללה חטא. אבל הוא עוד לא התחיל לגלות את העולם הפנימי שלו, את המהות שלו. מתי הוא מתחיל לעשות את זה? עם הפעולות האלוקיות, עם המצוות.
אז פעולות האלה, אז כאילו... אבל אני חושבת ביום
ממשל, אתם לא
מהפעולות האלה, הם נקרא היום שלנו.
נכון.
זה
מה מגיעים לתחקות האלוקיות שכאילו... טוב, את יכולה לשאול יותר שאלה, את יכולה לשאול יותר קשה. כי אם אנחנו אומרים שנגיד לשתול שדה, לשתול עצים, זה משהו בעקבות החטא, לא צריך את זה, נכון? זה סתם מעשה גשמי. אז יקשה, מקשה, בדרך כלל שואל את השאלה הזאת, אבל לשתול עצים בארץ ישראל זה מצווה, זה יישוב ארץ ישראל. יש פוסקים שאומרים שלשתול עצים זה יותר מלבנות בית בארץ ישראל. כן? משמע שלבנות בית זה גם. אבל לפי מה שהוא אומר, לבנות בתים, לשתול עצים, זה הכל, זה לא. בארץ ישראל זה כן מקבל איזה מרגח. בסדר? עם הדברים. הדברים התבהרו, לאט לאט. אז בואו נראה, בואו נסכם פה את הפסקה האחרונה. הוא כבר בארץ. כי אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות מיוחדות רק לו. אי אפשר, כי כל נברא יש לו פעולה, יש לו משהו שהוא מביא למציאות. אז אי אפשר שלא יהיו לאדם פעולות אשר הם מתייחסים, הפעולות האלו, מתייחסים אל נפשו האישית, הספציפית שלו, המיוחדת, אשר יש לו נפש אלוקית. אם כן, נשארה השאלה, אחרי שאמרנו שהבנייה, הגידול, הבגדים, זה פעולות שהן לא המיוחדות שבאדם, זה פעולות שהן תוצאה מהחטא, נשארה השאלה, איזה הן הפעולות המיוחדות לו? הפעולות המתייחסות אל מעלתו במה שיש לו נפש שכלי, נפש אלוקי. אדם יש לו צלם אלוקים. איפה זה בא לידי ביטוי? באיזה פעולות? איך הוא מגלה בעולם, מוציא מן הכוח אל הפועל את התכונה האלוקית שלו. כן? לא יישאר לומר, מוכרח להסיק, כי הפעולות המתייחסות אל מעלת נפשו, הן הפעולות האלוקיות. ומצוות התורה. והם הם מיוחדים אל האדם לפי, בהתאם למעלת נפשו האלוקית. דבר זה בוודאי פעולות המיוחדות אליו פראויים לו. זה פעולות מיוחדות. כשאדם מישראל מדליקה נרות שבת, מניח תפילין, נוטל לולב, עושה כל מצווה כזאת, הוא עושה פה פעולה אלוקית שמתאימה לנפש האלוקית שלו בלבד. יש הרבה דברים שאדם עושה, כמו שאמרנו, בבנייה, בבישול, וזה, גם בעלי חיים עושים את זה. מה קורה עם בעל חיים מניח תפילים? קוף יכול להדליק נרות שבת? אפשר ללמד קוף להדליק נרות שבת. כך אומרים, אפשר ללמד קופים הרבה דברים. זו פעולה עם משמעות? לא. אם קוף יניח תפילים, זה לא מצווה. אם קוף ידליק נרות, זה לא מצווה. רגע, אבל תפילים זה מצווה, לא? נרות שבת זה מצווה. זה מצווה, רק שמי שעושה את זה, מתאים לזה. זה הפעולות של האדם מישראל. לא ציין את זה פה, אבל זה ברור שזה שם. גוי מניח תפילין, יש פה מצווה? גוי המדליקה נרות שבת, התרחש פה מצווה? לא. גוי כתב ספר תורה. ספר תורה זה פסול. פסול לחלוטין. אי אפשר לקרוא. בסדר? כי המצווה מקבלת את המשקל שלה מתוקף ההתאמה לנפש האלוקית שלה. היא ביטוי שלה. שאדם מישראל מניח תפילין, שאישה מישראל מדליקה נרות שבת, היא מגלה פעולה שלה, היא מבטאת את עצמה. המצוות זה לא עול. זה לא איזה רשימת מטלות חיצונית לנו שיושבת לנו ואומר, כמה דברים, כמה אסור, כמה מותר, כמה חובות, כמה זכויות, סיפור מההפטרה. לא. כל הפעולות של המצוות זה בעצם דרכי הגילוי של נשמתנו. אם אדם עושה מצוות, מדקדק במצוות, אוהב את המצוות, שמח במצוות, מתחיל במצווה וגומר אותה, כן? כל המתחיל במצווה אומרים לו גמור, צריך להשלים מצוות. מתוך שמחה, כן? אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של מצווה, מה אמר חז"ל. אז מה הוא עושה? הוא לא רק דואג לו לעצמו לשכר לעולם הבא, וואה, עשיתי מלא מצוות, נראה בעובר ושב, אני מסודר, יש לי חסכונות לעולם הבא. ודאי שהם מביא שכר לעולם הבא, וגם שכר בעולם הזה, אבל לא בשביל זה אנחנו עושים את המצוות. אנחנו עושים מצוות כי זה אנחנו. זה מבטא את עצמנו. את המעלה האלוקית שלו. כמו כל אדם בעולם, הוא אנושי. וכשהוא עושה פעולה אנושית, מחווה, דאגה, עזרה לזולת וכו', כל אדם בעולם, הוא מגלה את האנושיות שלו. כן? אם קוף עושה מעשה מוסרי ומידותי, הוא לא מגלה אנושיות שלו, הוא סתם קוף. קוף אחר, בן אדם. אז הקוף שהוא עושה מעשה אנושי, זה לא מגלה, זה לא קשור אליו, סתם, חיצוני לו. אדם עושה מעשה אנושי, הוא מגלה את האנושיות שלו. אדם מישראל, שעושה מצווה, הוא מגלה את האלוקיות שלו. כן? הקדוש ברוך הוא קידש אותנו במצוות. מצוות זה טבוע בנו. בגלל זה גם חז"ל, אני מקדים את המאוחר, חז"ל אומרים שיש רמ"ח מצוות עשה. כנגד מה? רמ"ח 248 איברים שיש באדם. 248 איברים באדם, כן? כף היד יש בערך 50. זה כל פרק פה, זה פשוט אצבע, יש מניין לזה, ואיך שסופרים את זה בחז"ל, גם המדע, אחרי הרבה תהפוכות, קיבל את זה, שיש 248 עצמות, איברים עם עצמות באדם, כן? וזה מקביל למצוות המצוות עשה, שזה יש פה איזושהי התאמה, כן? אז זה פרק בהמשך, נראה את זה. כן, שאלה. בגלל זה חז"ל הם קבעו, יש מטבע לשון של חכמים, ביטוי בחכמים שנקרא מצוות אנשים מלומדה. מה זה מלומדה? מלומדה, מה? אוטומט. כן, מלומדה זה נשמע כאילו, או, מלומד, מחכים. אבל מלומד זה גם, יש ביטוי ללמד בקר. לא מלמדים אותם פיזיקה. הכוונה, מכוונים אותם, נותן להם הכים אוטומט. נותן להם איזה פאק לחמור, הוא הולך. זה חמור מלומד, הכוונה הוא אוטומט. מצוות אנשים מלומדה. עושים מצוות, לפעמים האוטומטיים, נכון? נכון? איך מתגברים על זה? אספר עוד דבר, כתוב במסכת ברכות, באחד התוספותים. תוספותים זה נכדים של רש"י רובם, שגרו בצרפת לפני 750 שנה. זה בעלי התוספות על הגמרא. עמוד הבבלי יש רש"י, יש תוספות. הרבה פעמים תוספות חולקים הרש"י, זאת אומרת שהנכדים או בנותם ורי וזה, חולקים לסבא שלהם. ואחרי זה גם מיישבים אותו. קשים אם אתם רוצים. אז בעלי התוספות אומרים שמזל שהגוף שלנו, שהוא שומע את המילה מודים ב-18, הוא קורע. כלומר, תיאור במציאות שאדם נצפה בשעת 18, הוא לא מרוכז בכלל, הוא עושה אוטומט, אבל הגוף שלו שומע מודים, הופ, הוא עושה. זה ככה מתארים, זה ככה בעלי התוספות. אומרים, מזל שהגוף שלנו שומע מודים, אז זה אוטומט. רואה שהבעיה הזאת של השגרה, של האוטומטית, של המצוות, שלא כל פעם זה עם כוונה והתרוממות והפנמה, שעכשיו אנחנו נעשות מצווה, וזה קשור לנפש שלה, ואתה אותה, זו מדרגה. אז איך אפשר? דבר ראשון, אתה יודע שזה כל החיים. כל החיים. אדם כל יום עושה מצוות, וכל יום הוא יכול ליפול בדבר הזה שהמצווה אוטומטית. אז כל יום לא להיבהל מזה. אם בעלי התוספות אומרים שזה קורה, אז זה קורה, בלי לחץ, בלי עצבנות, בלי לחצים. היה לפני 150 שנה, אחד הגדולי ישראל כתבו קונטרס, ספרון קטן, קונטרס הנרווין. מה זה נרווין? עצבים, עצבנות. הייתה תופעה אצל עובדי השם במזרח אירופה, שאנשים היו, איזה חרדתיות או משהו כזה. מישהו קם 17 בא לנדוד עם הדלת נעולה. OCD שזה ראשי תיבות מה? OCD, לא כבר... הבנתי, זה משהו, זה מין, הוא לא, משהו פה לא... זהו, פעלתי, זה פעלתי לישון. לא, אולי לא. כן? אז זה התבטא בעבודת השם. רואים את זה בקום, זה לא זוכר מי כתב את זה, אחד מחכמי ישראל. הוא מתאר מציאות שאדם קורא את הפסוק הראשון של קריאת שמע 20 פעם. שמע... שמע... שמע 20... כאילו, לא חיוונתי, לא חיוונתי, לא חיוונתי. אז לא עובדים מעצבנות, לא למתחים, לא לזה, עושים מצוות בשמחה, בשלווה, בנחת. רוצים ללמוד דברים. ללמוד דברים. ללמוד דברים על העומק של המצוות, על החשיבות של המצוות. לאט לאט, זה מחלחל. אבל זה עבודה כל החיים. לשמוע, ללמוד על המצוות, על, נגיד, יש המון ספרים על שבת. כן? על מה זה שבת? המון ספרים על שבת. כל שבת מודעות משהו על שבת. אז שבת שוב פעם מקבלת את המשמעות העמוקה שלה, לא המשמעות הטכנית. שאסור זה, מותר זה, ככה מכינים תה וזה. גם צריך לדעת שגם המצוות, גם כשהן נעשות ככה, לא עם איזה עומק גדול מאוד, הן מצוות. הן מצוות וכל דבר. הן פועלות. לא לחפש כנפיים ותעופה, וואו, אני אף על המצווה הזאת, לא, אני מקיים מצווה. כן, עד לה. רק שנייה? כן.
לכאורה,
לא
מפורסם
מהרתה
של
הגוי. שמה?
של הגוי.
אז מה הייתה, מה השאלה לגביהם?
מה, הוא לא מתחיס פה לזה, הוא אומר, כאילו, אחרת המטרה של זה ישרת את האדם.
כן.
והאדם, הוא בא בזה להתפלגים, והוא מתחיל לתפור המצוות, אבל הוא לא מוכן לתפור המצוות.
בגלל זה אני אמרתי שבעצם הוא כבר אומר שזה אדם מישראל. מהר"ל פה הוא קצת מטשטש, אתה אומר, לא, זה כל האדם, כל האדם, כל האדם. בעמוד הבא הוא כבר עושה חלוקה מאוד ברורה בין ישראל לאומות. מה המקום של האומות? אז אמרנו, האדם הוא מתייחד, אדם ישראל מתייחד בזה שיש לו פעולות. 613 פעולות. זה מיוחד אצל המלוקים שלו. מה? ודאי שיש להם. יש להם גם מצוות. שבע מצוות? רוצה לתת להם עוד? אני לא רוצה לתת להם. נכון, 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 שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. זה בעוד שבפרק הזה עוד נגיע לזה. זה בעמוד הבא שלא נספיק להגיע לזה היום. אבל מה המקום של הגויים פה בתמונה הזו? של אומות העולם. אם הם לא שייכים לו מצוות, אז מה, הם אצל מלכים כמו בעלי חיים? לא, הם לא בעלי חיים. הם נבראו בצלם אלוקים. צלם אלוקים, אז למה הם לא כמו ישראל? הם כמו ולא. כן? יש להם שבע מצוות, יש להם שייכות למצוות אלוקיות. כשיש להם נפש אלוקי, היא צריכה להתגלות במצוות האלה. ולישראל יש יותר. זה הבדל כמותי? אפשר להבין כך. המהר"ל להסביר שזה הבדל איכותי. בסדר? נגיע לזה בנדר בשבוע הבא. בסדר? ברוכות תהיו, אז תשמרו רגע, הדף הזה זה בעצם, זה מה ששבוע הבא אנחנו נלמד את זה, אז תשמרו לכם את זה. בסדר. כן, 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 סליחה. הגמרא שואלת, פסוק אומר, אדם לעמל יולד. האם הוא נברא לעמל מלאכה או מעמל פה? חז"ל מוכיחים לעמל פה. בסדר, עמל פה זה דיבור, זה יכול להיות שירה, סיפורת, זה יכול להיות הרבה דברים. שואלת הגמרא, עמל פה או עמל תורה ומצוות? אנחנו אומרים תפילה, דברים רוחניים. הגמרא מסיקה שאדם לעמל יולד, הכוונה לעמל הרוחני. אנחנו גם משקיעים הרבה דברים בטיפול בגוף, בבית, במזון, ודאי. אבל המרכז של היום, המרכז של החיים זה העמל הרוחני שלנו. בסדר? טוב, יישר כוח, ברוכות תהיו.